שלום לכולם. אנחנו נלמד ספר התניא ברוח הקבלה והחסידות. ספר התניא, ספר מאוד מיוחד, מאוד עמוק. הרבה עבודת נפש, הרבה פנימיות. אפשר ללמוד ממנו הרבה. רק יש עניין שרוב הספרים מדברים בשפת הענפים, דיברנו מזה רבות בשיעורים הרלוונטיים, והיות ושפת הענפים מדברת מעבר לזמן ומקום ובפנימיות האדם. אז מי שניגש ללימוד ומבין אותו רק בהשלכה הגשמית, מאוד מאוד מגביל את ההבנה שלו, ההשגה שלו. זה כמו שהוא לומד רק בתחתית עולם העשייה, אבל לא עולה במדרגות. והרבה לומדים את גם את התניא בצורה, אני גם למדתי אותו את כל הצורות בזמנו, גם בפשט, גם בחסידות, וגם עכשיו אני נלמד אותו ברוח בעל הסולם, ברוח רשבי, אבל כשלומדים את הדברים רק בגשמיות, זה מאוד מגביל את ההבנה. אז האמת שזה ספר מאוד פנימי ומאוד מדויק בפנימיות, בקבלה, רק צריך להבין את השפה שלו. הצדיקים מדברים בשפת הענפים. גם כל צדיק יש לו את הלשון של שפת הענפים שלו, אבל השפה היא אותה שפה. אז אם מבינים את פנימיות הדברים, מבינים את הכל. עכשיו, למה לנו ללמוד תניא? הרי אנחנו פה מייצגים את בעל הסולם, או גם אני, זאת אומרת, רוצים ללמד ברוח בעל הסולם. אז אני אעשה את זה ממספר סיבות. א', כדי לחזק את ההפצה. ב', אני גם חייב לספר התניא, למדתי אותו שהייתי נער, נתרמתי ממנו הרבה, וראיתי, עשיתי חיפוש באינטרנט, ראיתי שאין הרבה שיעורים שמסבירים את התניא. ברוך השם יש, לא חסר, אבל לא ברובד שאנחנו רוצים להיכנס אליו. יש, אבל פחות מצוי. אז ככה גם נחזיר טובה לספר התניא הקדוש, נלמד אותו בצורה של חסידות ופנימיות ורוח בעל הסולם. גם נזכה ללמוד מספר של ודאי צדיק יסוד עולם, ונזכה להתקלל בזכות הצדיק. וגם ראיתי מחסור, חיפשתי סתם כמה שיעורים, אבל לא ראיתי מאגר מסודר באיכות טובה מאלף עטף באינטרנט. יש חלק זה בתשלום, אני ככה רוצה שזה יהיה לכל יהודי ככה שרוצה ללמוד, שיגש לזה בקלות, כי יש הרבה מה ללמוד. באמת אבל שלא צריך ללכת לספרים אחרים, הכל נמצא בבעל הסולם. אבל עת לעשות להשם הפרו תורתך, לגוון קצת לטבל, שככה גם דרך זה יהיה אפשר להתחבר לבעל הסולם, אז נשתמש גם בכלי הזה, ונלמד בעזרת השם. פרק בשבוע או פרק בשבועיים, בעזרת השם, ונעשה ונצליח. אמן. שיהיה שיעור בעזרת השם, ולילוי נשמת סבתותיי מידה בת חנה ויריקה בת קלרה. כידוע גם רבי הלל גלבשטיין, שהוא היה הנין של אדמור הזקן, הוא גם היה אמור להיות ממשיך בשלט חב"ד, הרבי הוא בעצם בדם, אבל הוא הכיר את הרבש והוא החליט לוותר על האדמורות, לעזוב הכל וללמוד אצל הרבש. והוא היה אחד ממשיכי דרכו הגדולים של הרבש בעניין הפנימיות. אז בעזרת השם שנזכה להתקלל גם בזכותו. בעזרת השם נעשה ונצליח. זה לימוד במידת האפשר, זה לימוד בקיאות מהיר לרוחב, אני קורא לזה, אני אשתדל. כי המטרה ככה שיהיה קליל ויהיה גישה לכל יהודי, ללימוד. אז נתחיל. ספר של בינונים, זה גם שאלה מאוד יפה, למה זה נקרא בינונים? נגיע לזה. פרק א', תניא. שואלים למה גם הוא פותח במילה תניא, למה הוא קרא לספר תניא. אז הרעיון של תניא מייצג חיצוניות. מה זאת אומרת? הרבה פעמים המובאות מהברייתא נקראות בשם תניא. הברייתא זה דבר שהוא חיצוני למשנה. המשנה זה מדרגת נשמה. ויש את משהו חיצוני לזה. לכן אומרים הרבה גם שתניא זה עניין של קליפה. למה? ככה מובא בשם החסידות, בשם הספרים. אבל אם ככה אולי ננסה להבין למה, אז זה קליפה שבאה להסתיר על הפנימיות. זה יכול להיות גם קליפה דקדושה שהיא מסייעת לפנימיות. הברייתא היא צריכה לתמוך במשנה. אבל אם היא יוצאת החוצה, כל פרט שיצא, לא ללמד על עצמו יצא, אלא לכלל כולו יצא. אותו דבר התורת הנגלה. המשנה, הגמרא, גם אם בבחינת תנא, בבחינת שהיא באה מבחוץ, היא באה כדי לתמוך בפנימיות. לכן, מה שמסבירים גם שתניא, מצד אחד קורא לזה תניא, מלשון שזה קליפה, שבאה להסתיר על הפנימיות. אומרים גם תניא מלשון איתן, ובזכות הלימוד של הפנימיות, אפשר לשבר את הקליפה שנקרא תניא, שהיא הקליפה שמסתירה על הפנימיות, שהיא הקליפה שבאה לחיצוניות. אפשר כבדיחותא להגיד, תניא, בדיחותא אני אומר כן, תניא מלשון תן יהודה א', שזה הקליפות, כל הם אומרים הב הב, תן לי מהעולם הזה, תן לי מהעולם הבא, תן לי יהודה א', מה זה יהודה א'? 10 ולא 11. יהודה א' זה מייצג את הקליפות, למה? כי הם רוצים להשתמש גם במלכות דאור ישר. הרי יש 9 ספירות דאור ישר באופן כללי ומלכות דאור חוזר, זה ביחס את 10 ספירות. כמו שלמדנו בתס, כי 10 ולא 9, למה? כי גם המלכות, דאור חוזר, היא גם מקבלת אור. לכן זה 10 ספירות. אבל זה גם 10 ולא 11, למה? כי לא משתמשים במלכות דעיגולים, היא מבחינתנו קליפה. אז זה בא להחריט את התן י' א' הזה. זה ככה, אני על מריצת הלשון ככה הבאתי את זה עכשיו, אל תעשו מזה תורה. אבל זה בא להחריט את זה שאנחנו רוצים לקבל, במדור הקליפות. אוקיי. פרק א', תניא. משביעים אותו, תהי צדיק, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. וצריך להבין דעת נן, ואל תהי רשע בפני עצמך. אז קודם כל, כידוע משביעים את הנשמה, שהאדם יהיה צדיק ולא רשע, למה? כי כל המטרה שירד לעולם הזה זה כדי להגיע ליתר דבקות, להגיע להשוואת צורה עם הבורא. לכן השבועה זה כמו משהו שחרוט בנפשו, שזה התכלית שלו, לשם הוא צריך להגיע. השבועה זה עניין של מלכות. זה תמון בו, בפנימיות שבו. הרי מה זה משביעים? זה לא איזה מילים חיצוניות ככה או ככה. השבועה זה משהו שחרוט בנשמה. שזה תמון בה מלמעלה, והיא צריכה לגלות את זה, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אבל יש פה עניין מיוחד, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. נראה בהמשך למה. וצריך להבין דעת נן, ואל תירשע בפני עצמך. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצוב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה. אז מצד אחד אומרים, אם כל העולם אומרים לך שאתה צדיק, ראה את עצמך כרשע. מאוד צד אומרים לך, אם תהיה רשע, אז איך תוכל לעבוד את השם? הרי אתה בעצבות, בפירוד. לא אוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. ואם לא יראה לבבו כלל, מזה יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. קלות מלשון, קל ויפה, שהוא ייפול הקליפות. אך העניין, כי הנה מצינו בגמרא אי חלוקות. אז כדי להסביר את זה, הוא צריך להסביר לנו אי חלוקות שמובאות בגמרא. כדי שיוכל לענות לנו, כי מצד אחד אומרים לנו, משביעים את הנשמה להיות צדיק, צדיקה. מצד שני אומרים, תראה את עצמך כרשע. אפילו כל העולם אומרים לך, אתה צדיק, תראה את עצמך כרשע. לא מובן, תחליט. אני צריך להיות צדיק או רשע? מה, בלבלתם אותי פה? אז לפני זה צריך להסביר. עכשיו, ביות וזה לימוד פקיעות מהיר, אז אני לא מעריך, ואני מקצר. אבל בעזרת השם, נעשה ונצליח. אז קודם כל, אני רק יקדים, היות אמרתי שמדברים בשפת הענפים, אז ואני אבאר את זה בשפת הענפים, לא נלמד את זה בגשמיות, חלילה. יש לזה גם ערך, אבל אנחנו לא לומדים פה פשט. גם לא את הפשט שבקבלה. עכשיו, אז החלוקות האלה, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. אז מדובר על מדרגות רוחניות בנשמת האדם. זה לא שיש אנשים חיצוניים שאחד רשע אחד צדיק, גם, אבל זה סימן. אלא מדובר על חמישה מדרגות בתוך כל נשמה, בתוך כל אדם. והאדם צריך לראות איזה בחינה שולטת עליו, או איזה בחינה הוא מנהל. וזה מדרגות על פי העולמות, על פי הנשמות, וכו'. ובינוני זה מדרגה עצומה, אנחנו נבין בהמשך כשנראה את זה בפנימיות. לכן זה נקרא ספר של בינונים. ופרשו בגמרא צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. ובראי מאמנה פרשת משפטים פירש, צדיק ורע לו, שערה שבו כפוף לטוב. מה זה שערה שבו כפוף לטוב? אז קודם כל נסביר, מה זה צדיק וטוב לו? צדיק וטוב לו, זה שהרצון להשפיע, ענת להשפיע, שולט, הוא הכלל שלו. מה זה צדיק ורע לו? שהוא צריך גם לתקן את הרצון לקבל. שיש לו עדיין את בחינת רצונות קבלה, והוא צריך לתקן אותם או לגנוז אותם, תלוי באיזה מדרגה הוא נמצא. מה זה רשע וטוב לו? זה שהוא נמצא במצב שהטוב שבו מגולה, שהוא משפיע מצד אחד, אבל מעט לקבל, אבל יש לו גם טוב, למה? כי יש בו נקודה שבלב, יש בו צד שרוצה להגיע להשפעה. אז הטוב הזה נותן לו השוואה צורה לבורא. אז יש לו נקודה של השפעה, למרות שהוא רשע עדיין. ורשע ורע לו, זה שהטוב שבו כל כך מוסתר, שהוא מרגיש לכאורה נפרד לגמרי, מרגיש רק את עצמו, רק את האגו שלו, שזה נקרא רע, רע זה הרצון לקבל לעצמו. ובינוני, בינוני זה שהוא נע בין בית הבחינות האלה. יש גם בינוני בעולם העשייה, אנחנו נראה בהמשך, ויש בינוני בעיקר שזה בעולם היצירה. שזו מדרגה עצומה, רובנו בתחתית עולם העשייה, כן? לא מדובר פה, טוב, אני אסביר את זה בהמשך. ופרשו בגמרא, צדיק וטוב לו, צדיק גמור, צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. אז כן. למה אינו גמור? כי עדיין יש בו רע שהוא צריך לתקן. דהיינו רע זה רצונות של קבלה, שהם עדיין לא מתוקנים, או שהם גנוזים והוא צריך לתקן אותם. ובראיה מה אמנע? כן. פירושו, צדיק ורע, לא, שהרע שבו כפוף לטוב. ובגמרא, דברכות צדיקים, יצר טוב, שפטן וכו'. מה זה שהרע שבו כפוף לטוב? שהרצון לקבל שלו כפוף לרצון להשפיע. שהכלל שלו זה השפעה. אז גם אם יש מבחינות לא מתוקנות, עדיין הכלל שלי זה צדיק. מה שמוביל אותי זה האידאה. מה שמוביל אותי זה השפעה על הזולת. אז גם אם לא תיקנתי את כל הרצונות שבי, אבל הצדיק זה מה ששופט אותי, מה ששולט עליי. בגמרא, לברכות הצדיקים, יצר טוב, שופטן וכו'. את הצדיקים, יצר הטוב, שופט. מה זה יצר? יצר זה הצורה של הרצון, כמו שהרב אומר, מלשון כוח המצייר. הצורה של הצדיקים, הנשמה שלהם, היא נשפטת על פי יצר טוב, על פי צורה של השפעה, צורה של השוואת הצורה. זה מה שהאדם שופט, אין בתת המודע שלו ואין במודע שלו. זה מה שמוביל את נפשו אצל הצדיק. רשעים יצר רע שופטן. דהיינו, הם מציירים את המציאות על פי האגו, על פי הרצון לקבל לעצמו. זה נקרא שעץ הרע שופט אותם. בינונים זה וזה שופטן, שיש לנו את שני הצדים. יש המון מדרגות כמובן לבינונים, מדברים כרגע באופן כללי וכו'. אמר רבא, זה הקושייה המפורסמת שלא מובנת. אנחנו נראה אבל שלפי הפנימיות זה מובן בצורה מאוד פשוטה. כגון אנא בינוני, אמר ליבאי, לא שביק מר חיה לכל בריאה. ולהבין כל זה בער היטב, אם אתה בינוני, כאילו מה אנחנו נגיד? גם להבין מה שאמר איוב, אוקיי. אז לא מובן, רבא אומר, אני בינוני. איך יכול להיות דבר כזה? אתה בינוני? אם אתה בינוני, אז כולנו רשעים גמורים. נסביר בהמשך. ולהבין כל זה בער היטב, וגם להבין מה שאמר איוב, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים וכו'. מי מעכב על ידך? ברת הצדיקים על ידי יצר הטוב, ברת הרשעים על ידי יצר רע. לפיכך, אנוסין אינו חוטאין. זאת אומרת, אתה תהיה יצר רע, מה אתה רוצה ממני? אתה ברת הצדיקים. זה הכל ממך. הוא עושה, עשה ויעשה לכל המעשים, אז מה אתה רוצה? והצדיק ורשע לא כאמר, דהיינו, אומר, ברת הצדיקים, אבל עדיין זה לא מבטא לאדם את הבחירה, נאמר, עשיר הוא אני, חכם הוא טיפש, אבל צדיקים ורשעים זה ביד האדם. על זה נאמר שהקדוש ברוך הוא לא מחליט, זה הוא משאיר לבחירת האדם, אם האדם יהיה חכם הוא טיפש, אם יהיה עשיר הוא אני, למשל, וגם לא מדובר אגב על גשמיות, זה רק סימן, זה מדובר על תכונות בנשמה. השיר זה שאני מרגיש עושר בתורה ומצוות, בפנימיות, בתורת הנגלה. ואני זה שאני אני בדעת, שאני לא מרגיש את, את התורה. אז אני באמת צריך להתפלל שהבורא לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, שאני ארגיש את הפנימיות. אמן. אבל באמת... צדיק או רשע, לא כאמר, זה ביד האדם. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וגם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה אבונות, שאם כן, איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני, ונודע דלא פסיק פומם גרסה, עד שאפילו מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, ואיך היה יכול לטעות במחצה אבונות? חס ושלום. לא מובן איך רבה אמר את זה, הרי ודאי הוא לא שיקר, ודאי הוא לא שינה לצורך ענווה. הוא דיבר בצורה מאוד ברורה שם. אז לא מובן, אם אתה בינוני, אז מה אנחנו נגיד? אלא, כאילו, הרי ודאי שהוא לא פסיק פומם מגרסה, הוא כל הזמן למד תורה, אפילו לא ביטל תורה בגשמיות. ודאי קיים את כל המצוות קלה כחמורה, אז איך הוא בינוני? ועוד שהרי בשעה שעושה הבנות נקרא רשע גמור, אומר בסוגריים, אם אחר כך עשה תשובה נקרא צדיק גמור. ואפילו עובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע. כדי איתה, בפרק ב' די הבמות ופרק קוף דנידה, ואפילו מי שיש בידו למחות ולא מחה נקרא רשע. כן? אפילו אם, לא רק שאני עברתי את העבירה, שמישהו אחר עבר ולא אכפת לי ממנו, אני לא דואג לו, היות וכל ישראל ערבים זה לזה, אז אני גם נקרא רשע, למה? כי צריך להיות אכפת לי מהכלל. כמובן לא מדובר על ביקורת שרוב האנשים עושים היום על אחרים, מתוך גאווה גדולה, מתוך רצון, למה שאני מקיים את המצוות ואחרים לא עושים. אם אדם מוכיח מטעם זה, אז זה נאמר, אל תוכח רשע, אל תוכח לץ ואני אסנאק, דהיינו, אל תוכיח מתוך הלץ שבך שרוצה להפריד מכוח הגאווה והפירוד. אלא אם אתה מוכיח את האדם, אתה צריך לעשות את זה מטעם האהבה. פעם הרב אומר שאם אתה מעביר על מישהו ביקורת, תהיה מוכן לשלם. אנשים מוכנים לתת הרבה עצות ברוחניות, אבל בגשמיות לתת שקל או לתת מזמנם, פתאום הם לא כאלה מומחים. לכן הרבה שאמר שהגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. כי אתה צריך להשפיע איפה שאכפת לך, ומה לעשות, אכפת לנו מהצדיקים. אבל זה היה משהו צדדי, לכן אומר, אפילו לא הוכחתי. אני נקרא רשע, לא רק שאני עברתי. אז איך אפשר להגיד את זה על רבה אם לא מיכה? כל שכן וקל וחומר במבטל איזה מצוות עשה שאפשר לו לקיימה, כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואין עוסק, שעליו דרשו רבותינו זל כי דבר השם ביזה, וגומר, הקראת יקראת, וגומר, ופשיט אתם מכיר רשע, טפי מעובר איסור דרבנן, ואם כן על כן הבינוני, ואם כך, על כן הבינוני אין בו אפילו אבן ביטול תורה, למה? כי אם יהיה לו הוא יהיה רשע חלילה. משה רבנו, מה שאמר, טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני, ועד אמרי באלמה דמחצה על מחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. אוקיי, עצר פה. אז לא מובן. ועד אמרי באלמה דמחצה על מחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. אז זאת אומרת, לא מדובר על מעשים כאלו או אחרים, זה שם מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? תכף אני אסביר. אבל ודאי לא מדובר על שכר ועונש חיצוניים. לכן הוא פתח טניה. למה טניה? שטניה אמרנו זה קליפת החיצוניות. כמו שהברייתא, המובאות מהברייתא נקראות טניה. ברייתא זה דבר שהוא חיצוני. מלשון בר, מלשון חוץ. הוא פתח את הטניה במילה טניה להגיד שלא מדברים פה על חיצוניות. מי שלומד אותו צריך לראות באמת איך הוא לומד את הטניה. האם הוא לומד אותו עם קליפת הטניה, או הוא לומד אותו בקליפת, או הוא לומד אותו בצורה איתנה, שזה הכוח של הפנימיות. אז אומר, הוא שם מושאל לעניין שכר ועונש. מה זה שכר ועונש? שכר, זה נקרא שאני בהשוואת הצורה לקדוש ברוך הוא. ועונש, זה שאני בשינוי צורה מהקדוש ברוך הוא. כשאני מרגיש קרבת השם, זה נקרא שכר. כשאני מרגיש ריחוק מהשם, זה נקרא עונש. לא מדובר על דברים חיצוניים. לפי שנידון אחר הוא בו, הוא מקרי צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. אבל עניין אמיתת שם התואר והמעלה, של מעלות ומדרגות חלוקות צדיקים ובינוניים, אמרו רבותינו ז"ל, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי. שאין לו לא יצר רע, כי הרגו בתענית. מה זה תענית? לא מדובר על תענית של אוכל. גם, קצת. אני גם צם הרבה, עושה הרבה תעניות, אבל כדי לראות טוב, לא למטרות רוחניות. מה זה תענית? או לא בשביל העולם הבא. תענית זה נקרא צמצום. שאדם לא משתמש ברצון שלו. אומרים חז"ל, בטרם שאדם מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מטעמים ומגדנים, ומעדנים טובים, מגדנים טובים, מתוך גופו. למה? זה כמו שאני עושה ספורט הרבה, ואני אוכל מלא זבל, אוכל לא בריא. מה יעזור לי הספורט? קודם כל, זרוק את הלכלוך, נקה את עצמך, ואז תשפיע. לכן, אומר, ליבי חלל בקרבי, כי הרגע בתענית. אז זה שם תואר ומעלה. עכשיו אני קצת אסביר. אז לא מדובר פה על מעשים כאלה, מדובר על מדרגה בנשמה. על מדרגה של, מדרגות של השוואת הצורה. ביחס לכלל העולמות או בנקודה פרטית. אנחנו נלך לפי הסבר הכללי. אז בינוני זה נקרא שהוא נע בין הרצונות קבלה לרצונות השפעה. או שהוא נע בין המשפיע בענת להשפיע למשפיע בענת לקבל. תלוי ממה מדברים. זו מדרגה עצומה. אז אם רבא אומר שהוא בינוני, הוא לא מדבר על משהו חיצוני. אלא בינוני, למשל, הוא אומר שהוא בעולם היצירה, שהוא עובד על המשפיע בענת להשפיע, והוא עוד לא תיקן את הרצון לקבל. שיש לו עוד הרבה עבודה לעשות. הוא לא דיבר על דבר חיצוני. אבל אומר, והלוואי ונהיה בינוני, אם בינוני משפיע בענת להשפיע, או לפחות ההתחלה של זה, זה מדרגה מטורפת. מדרגה עצומה, האור הכי קטן במשפיע בענת להשפיע, הוא יותר גדול מכל תנוגי העולם הזה ביחד. אני מניח של כל האנשים שנמצאים עכשיו בארץ ישראל, אם נחבר את התענוגות שלהם ביחד, זה לא משתווה לתענוג רוחני אחד של השפעה. להיות ברוחניות היא מעבר לחומר. איכות של חול לא משתווה לאיכות של יהלום, גם אם יש לי הרבה חול. אני אקח 100 דונם של חול, זה לא שווה יהלום אחד אמיתי. האור הרוחני הוא איכות אחרת לגמרי, אין השתוות. לכן גם הוא כל כך מוסתר טוב, שלא נחמוס אותו לעצמנו. לכן אומר, אז צדיקים, יצר טוב שופטן. למה? שנאמר, וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצרה כי הרגו בתענית. דיינו. הוא עשה צמצום, הבדיל את עצמו מהפרטיות, והוא פועל בתוך תיבת נוח, בבחינת השפעה, בבחינת כלל. אז אין לו יצרה, יצרה, זאת אומרת, אין דבר כזה, אין יצרה, אבל הוא גנוז. הוא מוסתר. הוא עובד בחסדים מחוסים. שנאמר, וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצרה, כי הרגו בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה הזו, אף ששכיותיו מרובים על עוונותיו, אינו במעלה מדרגת צדיק כלל. למה? כי בכל מצווה שהוא עושה מעורב רע. אפילו עושה את כל המצוות, אפילו שם 100 ציציות. אבל זה מעורב ברע. מה זה רע? רע זה עניין של הרצון לקבל לעצמו. זה עניין של הלא לשמה. זה נקרא זוהמה, זוהי מה, מהי האמונה, שהאדם לא מוכן לעבוד לשם שמיים. עכשיו רוב הלימוד שלנו, של לעשות לשם שמיים, זה שאני מקיים את המצוות המעשיות, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל זה נקרא לא לשמה מצד המעשה, זה לא לשמה של כיתה א', וזה גם חשוב, זה הבסיס. עכשיו מדברים במדרגות רוחניות, זה לא נקרא לשמה. אם אני עושה את המצוות כדי לקבל שכר לעצמי, זה נקרא לא לשמה. רק מה, כל יהודי יש לו נקודה שבלב. אז כל פעם שמקיימים מצוות, כדי לתקן את הלב, כדי להרגיש את הקדושה, כדי להגיע לשוואה הצורה, אז אני מגדיל את הלשמה שלי. בהתחלה מאחוז אחד לחמש אחוז, אחר כך לעשר אחוז. כל פעם אני עולה. הגעתי למאה אחוז באותה מדרגה, עליתי עולם, עליתי ספירה, עליתי השגה. למה? כי ברוחניות הקרבה היא על פי השוואה הצורה. לא אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהצוואר או מהעורף. ואומר לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. דהיינו, לזכך ולתאר את הרצון שלהם. אז זה מה שאנחנו עושים. לכן רוב האנשים, כולנו, רובנו פועלים איתם הרצון לקבל מה לקבל, גם במצוות, גם מלימוד הקבלה, וצריך לתקן את זה. עד שלא נעשה את זה, לא נרגיש את הקדושה. הרי להשיג רוחניות, זה לא נקרא ללמוד קבלה, זה הסגולה הכי טובה, אבל להשיג רוחניות, זה להרגיש בנשמה את המדרגות הרוחניות. ללמוד זוהר זה לא רק נקרא לקרוא בספר הזוהר, ודאי זה התחלה טובה, אבל ללמוד זוהר זה הכוונה, לספר זה ספירה, להשיג את ההערות הרוחניות של זוהר הרקיע, של הפנימיות, זה נקרא לעסוק בספר הזוהר. רובנו מרגישים תגלידה, אבל בעזרת השם, תשועת השם כערף עין. אנחנו חייבים להרגיש את הפנימיות, חייבים להתקדם. לכן אומר, רק הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. דהיינו, הפנימיות שבאדם מועטת. הקדוש ברוך הוא פיזר אותה באדם, בכל ירידה וירידה, נתן לו את נקודת הפנימיות שתאיר לו, רק צריך להחזיק בה. זה גם דרך טובה לתקן, אם הטוב שבי מורכז רק בנקודה אחת, לא הייתי מתקן את הנקודות האחרות. אז עדיף, הפיזור הזה, זה גם קרה הרבה מחטא אדם הראשון. ומצד שני זה ריחוק, כי הטוב פחות מורגש, ומצד שני זה גם מאפשר לי לתקן את הרע. אבל גם כפשוטו, הקדוש ברוך הוא פיזר את הצדיקים בכל דור ודור. כל צדיק, כל דור יש את הצדיקים שלו. השאלה אם אוחזים בהם או אוחזים בעצמנו. אך ביור העניין, על פי מה שכתוב אמר חוזל בשער הקדושה, לכל איש מישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות. דכתי ונשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות. נפש אחת מצד הקליפה בסתרא אחרא, והיא מתלבשת בדם האדם לאחר את הגוף. כדכתיב, כי נפש הבשר בדם היא, וממנה באות כל המידות רעות מארבעה יסודות רעים שבה. דהיינו כעס, גאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. ותאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג, ועוללות ולצנות והתפרעות ודברים בטלים מיסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד האפר. אז זה צד הנפש הבהמית שבאדם. אבל לא מדובר על הנפש הבהמית הגשמית. הנפש הבהמית, והיא נמצאת, או היא בכל העולמות, זאת אומרת, יש נפש בהמית ברמה הגשמית, שזה הגשמיות הפשוטה כמו שאנחנו מכירים. ויש גם שהיא ענף של הנפש הבהמית בעולמות הרוחניים. אבל יש גם נפש בהמית בעולם העשייה, ויש קליפות בעולם העשייה, ויש קליפות בעולם היצירה, ויש קליפות בעולם הבריאה, ויש קליפות בתחתית עולם האצילות. יש קליפות בכל המדרגות. אז רוב האנשים לומדים את הנפש הגשמי, אלא הנפש הגשמי שמחיה את הגוף הגשמי. אז האמת שזה לא הנפש. זה גם, אבל זה לא העיקר הנפש הבאמית. יש בה הרבה מדרגות. הסימן או הענף הכי קטן של הנפש הבאמית, זה מה שאנחנו מכירים בעולם הזה, שהיא בגוף הגשמית, בתאוות החיצוניות, או בכימיה הגשמית אם תרצו. אבל זה הרובד הנמוך של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית מייצגת את ההשתוקקות הפרטית, את התאווה, דומה לכלים דיגולים, שזה כוחות ההשתוקקות שבאדם. עכשיו, יש את ההשתוקקות שבאה מצד מלכות שעלתה לבינה, ויש את ההשתוקקות שמצד מלכות הנפרדת. וההבדלה ביניהם, זה בעצם ההבדלה בין הנפש הבהמית של היהודי לגוי, ונלמד על זה בהמשך, גם התניא ידבר על כך. אז אומר שכל יסוד בנפש הבהמית, הרי גם הנפש הבהמית מורכבת מ-10 ספירות, וזה מייצג את המדרגות, דלת מדרגות, של ההשתוקקויות שבה. אז אומר שיש את הכס ואגב, אהבה, שזה מיסוד האש, שנקבע למעלה, לכן זה גם במדרגה העליונה. ויש את התענוגים, שזה תענוגות גשמיים, או נפשיים גשמיים, שזה מיסוד המים. ויש גם את העניין של ההתפארות, של דברים בטלים, לשון הרע, שזה יסוד הרוח. ויש העצבות והעצלות והדיכאון והרצון למנוחה מופרזת, שזה מיסוד האפר. זה כוחות שקיימים באדם, לא מבחינה פיזית, גם, זה סימן, אבל יכול להיות בן אדם שיש לו ספורט שהוא רץ מרתון מומחה, בגשמיות. אבל אם הוא בא לרוץ לעבודת השם, פתאום הוא הזקן הכי כבד בעולם. ואנחנו רואים צדיקים נכים, שהם הכי מהירים בעולם מבחינה רוחנית. אז לא מדובר על גשמיות, זה רק סימן. אם זאת הרמב״ם אומר, חשוב שהגשמיות תהיה טובה, שלא נהיה טרודים בה, שנוכל לעבוד את השם. כן, הכל טוב, תאכלו בריא, תשמרו, תעשו ספורט. אבל גם הגויים עושים את עבודת המידות. לכן, אני אדבר על זה בהמשך, אצלנו אין לנו עניין לתקן את הנפש הבהמית מחמת הצד המידות שבה. אלא, אנחנו עושים את זה כדי לגלות את הנפש האלוקית, זה לא בא בשביל עצמו. לכן אומר, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל, בתולדותם כמו רחמנות וגמח באות ממנה. גמילות חסדים, באות ממנה, כי בישראל נפש שדה קליפה, מקליפת נוגה שיש בה גם כן טוב, ואם יסוד, העץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, באופן טבעי, כשאדם לא מקיים את המצוות מטעם לשמה, זה כמו טוב של המצפון, או טוב חיצוני. למה לא יש את זה ולאחרים אין? היות וגם הנפש הבהמית שלו, כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אז הנפש הבהמית שלו היא תחת הכלל שהוא יהודי. לכן, יש בו טוב בסיסי אפילו בחיצוניות שבו, בגלל שהוא יהודי. אמנם זה לא מספיק, וגם קליפת נוגה יכולה לרדת לג' קליפות הטמאות. אבל בעצם שלו הוא מקליפת נוגה. לכן גם אסור לאכול דברים לא קשרים וכו' לגוי. עדיף שהוא לא יאכל אגב, אבל לא אוסרים לו את זה. למה? כי זה לא משנה לו במדרגה שלו, אבל היהודי בגלל שהשורש שלו הוא שונה, אז אם הוא יאכל את זה, זה מאוד יפגום בו. לכן, אפילו הנפש הבהמית של היהודי יש בצד של טוב. למה? כי כל פרט כפוף לו הכלל בו הוא נמצא. ובאמת דרך הטוב הזה גם יכולה להתחבר לקדושה. וזה מה שאנחנו עושים, זה נקרא בירור ניצוצות הקדושה. אנחנו מבררים את הניצוצות מקליפת נוגה, ומעלים אותם למשל לאצילות, למקום המתוקן, וככה אנחנו מתקנים. אבל התאומה עושה הפוך. היא משתמשת בקליפת נוגה, היות ולתאומה אין אור מצד עצמה. זה כמו פטריה שמשתלטת על איזה חרק, ומשתלטת לו על המוח ועושה אותו משוגע וגורמת לו להזדווק כל היום או לעשות את האהבות שלו. למה? כי הקליפה אין לה חיות מצד עצמה, אין לה כוחות יצור עצמיים, אז היא יונקת מהקדושה או אוחזת בקדושה. למה? כי לקדושה יש מסך ולה אין, ובלי מסך אי אפשר לקבל את האור. אז היא עשתה טריק, היא גונבת, היא גוזלת, וככה היא מקבלת את האור באופן זמני. אבל, אז ככה הקליפות עושים לנשמה שלנו. התאוות, הרי אנחנו רואים שהרבה תאוות שאנחנו פועלים, זה לא ממלא אותנו, לא נותן בנו חיות. אבל בכל זאת אנחנו פועלים אותם, למה? כי הצד של רשע בנו משתלט עלינו. אבל בעצם, אחרי זה אנחנו יותר חלשים, יותר רחוקים, למה? כי הקליפה גנבה לנו את הניצוץ. בפעם הבאה אני צריך להתאמץ עוד יותר כדי להוציא אותו. אז כמו שאדם לא מתאמן, לא הולך למכון כושר, עוד שבוע ועוד שבוע, אחר כך אם אני עולה יותר קשה. אבל אף פעם לא מאוחר, תמיד אפשר לתקן. לכן צריך מאוד להיזהר מהקליפות, שהן גילו, לוקחות לנו, הרי למה אנחנו לא מרגישים תענוג בקדושה? כי הקליפה מסתירה. הקליפה מכסה על הפרי. אבל יש בזה גם מדרגה מאוד גבוהה. למה? כי מצד אחד היא שומרת על הפרי, למה? כי אם כל כולנו באלמנת לקבל לעצמנו, ונרגיש את הקדושה, אז יהיה פגם שכמעט לא יהיה אפשר לתקן, כי זה אור עצום מדי, זה יהיה כמו שבירת כלים מטורפת, גם את הקדושה אנחנו נחמס לעצמנו. אז הקליפה שומרת על הקדושה, כל פעם שאדם מגיע ליותר השוואה עצורה, אז עוד שכבה של קליפה יורדת, והוא מתקרב. אבל אם הוא מקבל יותר לעצמו, אז הקליפה נהיה יותר קשה. אז מצד אחד, זה מרחיק אותו מהקדושה, למה? כי הקליפה קשה. ומצד שני, זה גם שומר עליו, למה? כי הוא פחות פוגם. שמאל דוחה וימין מקרבת. אז זה כמו בבריאות טבעית, כאילו החולי, אם בן אדם יש לו עכשיו פטריה ביד, אז לכאורה זה לא טוב, אבל באמת שזה טוב, למה? כי הקליפה אומרת לו, אתה רואה חסר לך פנימיות, אז אני יכולה להשתלט לך על האור. תחזק את הפנימיות, ממילא לא אלי אחיזה. הרי יש לי פה עכשיו מלא פטריות, מלא חיידקים. בואו נקווה שהחיידקים שלי מקליפת נוגה, אבל יש לי פה מלא חיידקים. למה אין לי פטריה בציפורן? As far as I know. כי אין לקליפה מה לאכול, אין לי פה פסולת. אין לי רצון לקבל לעצמי, אין לי גאווה עודפת מהאור. הגשמי לפחות. אבל אם תהיה לי, פתאום תבוא קליפה. אז האם אני צריך לשים משחה להיפטר מהקליפה? יכול להיות, אבל הקליפה תחזור. למה? כי צריך לתקן את הפנימיות, לא את החיצוניות. אז מה אני צריך לעשות? לתקן את הפנימיות שבי, ואז במילה לא יהיה לקליפה אחיזה. לכן, אותו דבר פה בנפש. אז הקליפות חוגגות עלינו לגמרי. מי שעושה עבודה רואה כמה הן חוגגות עליו. דווקא מי שעוסק רק בחיצוניות התורה, הקליפות לא חוגגות עליו כל כך. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם המדרגה שלו היא דומם דדומם דדומם, אז גם זה הקליפות שלו, קליפות דוממות. זה גם מדרגה. אבל רואים בדור הזה, גם רואים הרבה אנשים עזבים את הדת וזה, אז מצד אחד זה עצוב וזה, אבל מצד שני זה כדי לקרב אותם. אם מסתכלים מלמעלה, למה? נותנים להם כפה כדי שיתעוררו ויכנסו יותר פנימה. זה כמו ששולחים את הילד מהבית, אבל כדי שיהיה עצמאי, ואז יהיה מצידו קרוב לפנימיות. אז באמת רואים הרבה בני נוער היום, עזבים את הדת וזה, ואגב, אני מבין אותם, הגיוני שיעשו כך, למה לי להיות דתי שהעולם מציע לי לכאורה כזה שפע? אני אומר לכאורה, כי אחרי שמתמלאים, זה מתרגלים, זה משעמם, זה ריק. אבל לפחות בהתחלה, הקליפה מאוד מושכת. ואחרי שמשיגים, רואים שזה מרוקן. אבל כולנו נמצאים שם, למה? כי הבורא רוצה שנהיה מאושרים. רק מה? למה רשע נקרא רשע, אגב? כי הוא לא רואה שהבורא טוב ומטיב. זה הסיבה האמיתית שהוא נקרא רשע. למה? כי הוא בשינוי צורה, ובשינוי צורה אי אפשר לראות את האת, אבל לכן רשעים בחיים נקראים מתים. אז אנחנו, אבל הקליפות זה לא איזה משהו חיצוני. יש את זה במראה, כמו שאת זה בפנימיות, אבל עיקר הקליפה היא פנימית. זאת אומרת, אם לא יהיה לי רעלים עכשיו ביד, אין לה פטריה מה לאכול את היד. אם יש לי רעלים, אז הפטריה באה. אם אני לא אפנה את הזבל בבית המדרש, יהיו ג'וקים, מקקים. אבל אם אני אפנה את הפח, אז לא יהיו מקקים. או שיהיו פחות לפחות. אז אותו דבר פה. אז חשוב להבין שהקליפות הן בתוכנו. אנחנו צריכים לתקן את קליפת נוגה בפנימיות, לא בחיצוניות. צריך לתקן אותה אגב בחיצוניות. מה זה לתקן אותה בחיצוניות? כל מה שהתורה ומצוות, או את ג' קליפות הטמאות, שלא בדיוק לתקן, יותר להיבדל מהם. אז המצוות לא תעשה, מתמקדים בג' קליפות הטמאות, בתיקון או בשמירה מהם, והמצוות עשה, מתמקדים בקליפת נוגה, בעלה שלה לקדושה, בבירור שלה, ובגילוי הנפש האלוקית. אבל ברובד החיצוני שלהם, הם מתעשקים רק בחיצוניות של הקליפה. אז זה גם חשוב. בלי זה לא מתחילים אפילו, אבל זה לא מספיק בכלל. עיקר התיקון של הקליפות צריך להיות בפנימיות. וכל תורת הקבלה, כל פנימיות התורה, עוסקת בתיקון הקליפות הפנימיות. לכן לעניות דעתי, בעל התניא פתח במילה תניא, דהיינו הקליפה שמסתירה על הפנימיות, אבל למה אתה מתחיל בספר התניא במילה הזאת? אלא מתחילה איוב, אבותינו עובדי עבודה זרה. השאלה קודמת לחיוב. הוא אומר לך טוב טוב, תשימו לב גם רבי נחמן אומר את זה מכיוון אחר בליקוטי מוהר"ן, שאומר שצריך לחפש ולהסתכל על החוכמה שבכל דבר. חוכמה זה כוח מה, זה הפנימיות, מה שצריך לצאת מהכוח אל הפועל. השורש, הזרע, רז השם, וגם בעל הסולם לפני שהוא מדבר איתנו בתלמוד הספירות אומר את זה. וגם בעל התניא אומר את זה מכיוון אחר. הוא אומר לנו, לפני שאתה לומד את הספר שלי, תניא. מה זה תניא? קליפה. קליפה של החיצוניות. תבין שכל הספר הזה לא מדבר איתך בחיצוניות. גם למי שבמקום הזה, אבל הוא בעיקר מדבר איתך בשפת הענפים. אם אתה לומד את הנפש הבהמית רק על הגוף הגשמי, אז העבודה שלך חיצונית בהתאם. זה גם מדרגה, אבל אם אתה רוצה להשיג דבקות בהשם, להרגיש את הפנימיות, להרגיש את הקדושה, אתה חייב לצאת מהסתכלות חיצונית. עכשיו, רוב הצדיקים הם מדברים איתך בשפת הענפים. זה השפה. אפילו התורה שבכתב מדבר איתך בשפת הענפים. זה גם שמירה למי שלא ראוי שלא יבין. אבל בדור הזה כולנו ראויים להבין. או כולנו בעלי הפוטנציאל להבין. לכן זכינו בבעל הסולם שהוא מפרש לנו את שפת הענפים. לא כל אחד מותר לו לעשות את זה. ניתנה לו רשות מלמעלה, הוא אומר. וזה הדרך להסתיר את החוכמה מרשעים. אבל היום זה לא משנה כל כך, כי הדור כל כך מפותח, אז הוא יוציא את הדברים מהפילוסופיה, מתורות המזרח. גם תורות המזרח מאוד מבלבלים, מאוד מבלבלות. הרבה דברים דומים, מאוד דומים. מי ש... אני לא עוסק בתורות המזרח, אבל באופן כללי אני מכיר הרבה דברים. יש חלק מתורות המזרח אומרים גם, שזה אחת הטעות החמורות שלהם, שצריך לבטל את הבריאה, את הגשמיות. לא כל תורות המזרח אומרות את זה, לא כל ה... יש תובנות שאפשר לראות בחלק מהספרים, ובחלק מהדברים, שהם אומרים שצריך את הפירוד, שהפירוד לא יתבטל. שהפירוד והאחדות, אני צריך את שתי הכוחות האלה, מאזנים אחד השני. והרבה דברים שהכל אלוקות, לכאורה הם אומרים את זה, גם. שהכל באחדות, ששום דבר, שהכל אחד. אז מה ההבדל? יש הבדל עצום. אז היום אבל, הקליפה כל כך מפותחת, שמאדם יכול לקבל ידע מהפילוסופיה, מקאוצ'ינג, ממה שהוא רוצה, ולהסתפק בזה. לכן בדור הזה, אין ברירה, אלא עת לעשות להשם ופרו תרותיך, חייב לגלות את הסודות. את הסודות שמותר, את הסודות שאסור, ממילא אי אפשר לגלות, כי זה לא משהו שעובר במילים, זה משהו שעובר בהרגשה. אי אפשר לכתוב את זה. אז גם אם אני אכתוב את הסודות הכי גדולים, או אם הזוהר יכתוב את הסודות הכי גדולים, מי שאין לו את הכלי הפנימי לזה, הוא לא יבין אותם. אבל את הסודות שזה נקרא מגלה תפח ומחסה תפחיים. אבל גם לא מדובר על סוד חיצוני. סוד זה נקרא להשיג את הפנימיות, להשיג את האור חוכמה. אז איזה אור חוכמה? רוב האנשים מרגישים אור מדבר שהם לומדים תורה. נכון? אמרנו, זה קליפה ששומרת על הפרי. אבל כשהאדם מזכך את עצמו, הוא מרגיש אורות עצומים בתורה. הרי כל הסודות בתורה, כל הידע בתורה, כל החוכמות בתורה. מי שמתבונן, רואה, הפוך בא וכולה בא. היות וזה השורש להכל, ובשורש הכל נמצא. אפילו כל השבע נערות, שזה הפרטים, שמתפרטים עד אין קץ, לשבע חוכמות חיצוניות, והיום אם תרצו זה כבר נהיה 70,000, כי ההתפרטות היא עצומה ביותר. וגם התפתחנו, אנחנו, יש לנו ידע אפילו לכאורה על האור, איך לנצל אותו. אני מעביר לכם שידור חי באמצעות האור עכשיו, שובר דרך סיבים אופטיים, תראו איזה חוכמה נהייתה בעולם. אני יכול לדבר איתכם במהירות האור. תראו לאן הגענו. אז היום, אין פחד ואפשר לגלות, והוא מרחיב בזה בהקדמה לפנים אורות המסבירות בעל הסולם. דיברנו שם בעניין, אתם מוזמנים להשלים את זה שם. לכן, מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים, הן משאר קליפות מאוד שאין בהם טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתד. וכל טיבוד אבדין, האומות עובדי גילולים לגרמה היו אבדין, דיינו לתועלת עצמם. כדאית בגמרא, וחסד לאומים חטאת. שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינן אלא להתאר. אבל עם זאת נחדור קצת פנימה, ואומות העולם, מדובר גם על אומות העולם, אבל היות ואנחנו רוצים לתקן קליפות פנימיות, ולא חיצוניות, אמרנו תניה, ככה הוא מתחיל את הספר, דהיינו באנו לתקן את הפנימיות, הוא אומר לך. תיזהר מהקליפה הזאת שמסבירה לך את הפנימיות בחיצוניות. ככה הוא קרא לספר, לעניות דעתי. מסתדר יפה. אבל היות, ואנחנו פנימה נכנסים, אז מדובר גם על הגוי שבאדם. אם האדם פועל את הגוי שבגוי שבו, אז זה בחינת ג' קליפות הטמאות. צריך להיזהר מזה. נכון שאצלו זה התקללות ולא עצם, אבל יש לזה הרבה מדרגות. אבל באופן כללי אני מדבר כרגע. אז הצד שבגוי שבי, אם אני אשפיע בו, שזה כמו המלכות המצומצמת או המלכות הנפרדת, זה יהיה בענת לקבל, משפיע לקבל. כל חסד שעושים כדי להגדיל את האגו והגאווה שלהם. אבל אם אני אדע מה זה הגוי שהתקלל ביהודי שבי, או הגר שבי, או על אחת כמה וכמה יהודי שבי, פה יש לי סיכוי לפעול בקדושה, להגיע מתוך שלא לשמה לשמה, היות ופה זה כבר קליפת נוגה, היא קרובה לקדושה. אז האדם צריך ללמוד על הקליפות שבתוכו, להכיר את ההבחנות שבו, לדעת לנהל את הנפש שבו. לכן כל המצוות הן כאלה מוזרות, אפילו איך לקשור את הנעליים אומרים לך. אבל גם המצוות החיצוניות יש להן משמעות עמוקה ומדויקת מאוד. אין לכם מושג כמה היא מדויקת. אפילו בלולב מתעסקים איתנו בלנענע הדברים, זה הזוי. לכאורה כמו שרבי חיים ויטל אומר, הזוי רק אם אתה מסתכל על זה בחיצוניות. לעשות קלף של ספר תורה מאור בהמה, תגיד לי, השתגעת? תפילין מאור בהמה? מה קרה לכם? זה קדושה, תגידו לי? הכל סודות עליונים, בירורי ניצוצות. לכן התורה ומצוות מסודרים גם על פי סוגי בירורי הקליפות. כמו שרואים בפרשה יש את יפת תואר, פתאום בכלל מה? התורה מעודדת הריות? מה קורה פה? הכל סודות עליונים. אז זה פרק א', בעזרת השם, נלמד אותו. הסיכום בטעמים. אמר לנו שיש קליפת איתן, שהיא קליפה של החיצוניות התורה, ואם נדייק של החיצוניות שבפנימיות, וצריך מאוד להיזהר מהקליפה הזאת, היא הכי קשה. ויש בכל אדם דלת מדרגות, שזה, שהן גם מתחלקות, שזה רשע, בינוני, צדיק שאינו גמור, צדיק גמור, וגם אמרנו, הרשע מתחלק, רשע וטוב לו ורע לו, צדיק וטוב לו ורע לו. אני ארחיב בהמשך יותר לעומק מה זה אומר בפנימיות. ועוד אמר לנו, שצדיקים יצר הטוב שפטן, דהיינו כל השפיטה שלהם היא על פי האידאה, על פי הפנימיות, על פי האור חוזר. ורשעים יצר רע שפטן, דהיינו הקליפות שפטות אותם, למה? כי הם מנוהלים על ידי הקליפות, על ידי התאווה, על ידי החיצוניות שבהם, על ידי העיגול. אז זה כבר לא עיגול, זה כבר... כשעיגול הוא משתמשים בו, לא טוב, הוא נהפך לקליפה, זה כמו הטבע. הטבע, פחות או יותר באופן כללי, הוא שלם, למרות שהיה את חטא אדם הראשון, וגם הטבע ירד בגלל האדם, אבל באופן כללי הטבע שלם ומאזן את עצמו. גם אם הוא לא שלם, הוא מאזן את עצמו, הוא מתחדש. אבל רואים שהאדם מקלקל את הטבע. האדם יכול להפוך את הטבע לקליפה. היות והעולמות עולים ויורדים בהתאם לאדם. אז זיהום אוויר שאנחנו עושים היום, כל הערי גש במשך כל ההיסטוריה לא עשו זיהום כזה. אז גם אם יש פסולת בטבע, רק משל, אתם יכולים גם לקחת את זה לפנימיות, הר גש זה שהאדם גואש בתוכו, כל האירורים שלו גואשים בו ויוצאים מנו החוצה בצורה מקולקלת שמחלה אותו ואת המסכים שבנפשו. אבל זה מתאזן. הטבע מאזן את עצמו, פתאום הצמחים עושים יותר חמצן. אבל רואים אם התאוות והחיצוניות שיש בדור הזה, כל האירורים בכל הדורות, לא הגענו לכזאת חיצוניות כמו היום. אבל אף פעם לא מאוחר. אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. כי מזה למדנו בשבת, עם הרב בסמינר של טס, נשמח שתבואו פעם הבאה, כמה שיותר, כולם מוזמנים, למדנו ש... כוח הפירוד הוא לא עומד בפני עצמו, כוח השלילה הוא נביאה מהחיוביות, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. והבורא הוא הכלל של הכל, אז ודאי הכל בא מיתרון. אבל באמת הקליפות מסתירות את זה קשה. בעזרת השם שנזכה לשברם. ולמדנו שיש דלת יסודות, גאווה, לשון הרע, תאווה, עצלות וכולי, שהם לא מדובר על התאוות או האלה בגשמיות, מדובר גם, זה ענף, זאת אומרת, אבל גם בתוך הנשמה, בפנימיות, בנפש הבהמית, יש את הדלת כוחות האלה, כי אדם יכול להיות לא עצלן בכלל, אבל הוא עצלן לדברי קדושה. או שהוא יכול להיות לא עצלן לעסוק בחיצוניות התורה, אבל הוא סופר עצלן לעסוק בפנימיות. אז רואים שהכוחות האלה קיימים בהרבה מדרגות. אז אל תגבילו אותם רק לגוף הגשמי. אוקיי. אז זכינו קצת לעסוק בתניה בפנימיות, למטרות הפצה, למטרות שיהיה גם את ספר התניה, בעזרת השם, בשיעורים מסודרים על כל התניה, ככה שכל אחד גם יוכל ללמוד, להתקלל. אני מאוד מחזיק מהספר הזה, למרות שאני אשלג, אבל זה בתנאי שלומדים אותו כתניה, כאיתן. נדבר אולי שיעור הבא גם מה זה הכוח של האיתן בנפש האדם, שהוא יכול לשבור את קליפת התניה. תניה זה גם גימטריה, כמוך כפרעו. בוא נראה. אנחנו זוכרים, נכון? היום לא צריך להיות צדיק. יש מחשבון גימטריה היום. נכון. תניה גימטריה כמוך כפרעו. היות והאדם מערבב את החיצוניות והפנימיות ואין לו את כוח ההפרדה. אז האדם צריך בכוח איתן ביותר להפריד את הקליפה החיצונית. הרי מה זה כמוך כפרעו? שאדם כמוך זה הבורא יתברך ופרעו זה הקליפה. שאדם לא מבדיל בין הבורא לקליפה, שניהם חשובים בעיניו אותו דבר. שניהם, כאילו אני אומר מה ההבדל בין הבורא לפרעו? אני מרגיש ששניהם מלכים. ואי אפשר ששניהם יהיו מלכים. אם אני לא שובר את פרעו, אני לא יגלה את הבורא. אני לא אמליך עליי את הבורא, לכן היו צריכים לצאת ממצרים קודם כדי לעבוד את אלוקים. אם אני לא שובר את החיצוניות, אני לא יכול לקבל את הפנימיות. אם אני לא שר מרע, אני לא יכול לעשות טוב. אם אני לא מסיר את הקליפה, אני לא רואה את הפרי. לכן גם התחיל, לאני יודעת איתניה ולא איתן, אמר, תסיר קודם את הקליפה, ואז ממילא נשמת אדם תלמדנו, הפנימיות יתגלה לך. אוקיי, אז בעזרת השם שנזכה להתקלל בספר התניה, כי הרבה קדושה מונחה בו, ושנזכה ללמד אותו בצורה פנימית, וגם להשיג אותו בצורה פנימית, וגם יהיה לכל הלומדים, גם מי שלא קשור לאשלג, לימוד מאוד מסודר על כל התניה, מה שראיתי שחסר באינטרנט בצורה מסודרת ומקובצת ואיכותית, וגם שנזכה להתקלל בצדיק כזה, וגם נזכה לראות את מעלת בעל הסולם, שרק בזכותו אנחנו מבינים פה מילה, באמת בפנימיותה. ושהשיעור יהיה לעילוי נשמת סבתותה, עמידה בת חנה ואריקה בת קלרה, ובעזרת השם, שנזכה לתניה, לשבור את קליפת התניה, את קליפת החיצוניות, ונזכה לדעת הקדושה ולקרבה לבורא ולראות את השגחת הבורא השלמה ולראות שאין עוד מלבדו. אמן. תודה.